שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של העסקת רוח ממללה. אב ובן משוחחים על פרשת השבוע בדרך של הצדיק רב אושר פרוינט. שלום לכולם, שבת פרשת מטות מסי. אנחנו לקראת הסיום של ספר במדבר, חזק חזק ונתחזק, ובעצם באיזשהו אופן חותמים את התורה לפני שעוברים לספרו של משה,
משנה תורה.
בדיוק, משנה התורה, נאום המעבר לפני הכניסה לארץ. פתחנו את ספר במדבר באמירה שפרשת במדבר כמעט תמיד יוצאת לפני חג שבועות, ובעצם המדבר נקשר באופן רעיוני וציורי במדרשי חז"ל לנתינת התורה. התורה ניתנה במדבר, ויש הרבה מדרשי חז"ל שמסבירים, דיברנו על זה, שהתנועה של להיות כמו מדבר, שאדם צריך לעשות את עצמו כמו מדבר, הופכת להיות המצע לקבלת התורה, המדבריות כמצע לקבלת התורה. ובעצם בכל הספר הזה עברנו כל מיני מסעות ואפיונים של מה זה להיות מדבר, מה זה לעשות את עצמו כמדבר, ופה אנחנו מגיעים למטות ומסי, ובעצם רוצים לדבר עליהם דרך שמות הפרשה, דרך הנושא של המטה, המטות, והנושא של המסע והמסעות. ובעצם יש לנו את הציר הזה של המטה, שאנחנו יודעים שאת המטה בעצם משה מצווה להרים ואחר כך להטות, ובעצם המטה מסמל איזשהו חיבור בין הלמעלה והלמטה, התנועה בעצם האנכית שאדם, העלייה והירידה, המעלה והמטה, התנועה אל עבר השמיים, או ניסיון בעצם להגיע למעלה ולהתחבר אל הצדדים הגבוהים של החיים, וגם הירידה למטה במובן של להכיר את עצמי, או הירידות והנפילות שיש לאדם. והמסע הוא מסמל את הציר האופקי, את הציר המישורי, שאנחנו יודעים שהעמוד ענן ועמוד האש שיתחו בעצם את כל הערים ואת כל הגבעות לעם ישראל. בעצם המסע של עם ישראל היה במסע של מישור. ושני הצירים האלה, הציר של המעלה והמטה, והאתגרים שיש בציר הזה, והציר של המסעות, הציר של שצריך אדם ללכת בתוך החיים, בציר האנכי של המישור, של התנועה, בתוך המציאות, בתוך החיים, בתוך העולם הזה, בתוך המציאות של החול, אלו שני צירים שננסה לגעת בהם, ונראה בעצם שהפרשות שחותמות את ספר במדבר מציפות בשני הצירים האלה כל מיני נקודות שננסה לעטוף אותם ולקחת אותם כעצות מעשיות, איך לעשות כמדבר ומתוך כך לקבל את התורה, להגיע לאחדות ולהיכנס בצורה נכונה אל הארץ. אז אבא, בוא תוביל אותנו.
תודה רבה מוישיק. בהחלט, לא הכל בתורה מוצף בצורה פשוטה, אבל הכל רמוז ותמון, ואנחנו אמונים בדרך של החסידות ובדרך של רב אושר לעשות פרסונליזציה של כל המערכת ההיסטורית למערכת נפשית, מערכת נפשית פסיכולוגית שלנו פנימה. מה שאומר בעצם שכל אחד ואחד מאיתנו מוישיק עובר מסע, וכשאנחנו נמצאים בקריאת התורה בפרשת מטות מסי, שבדרך כלל הן צמודות, זה בעצם שתי פרשיות ביחד שהן לכאורה נותנות אינפורמציה לנפש, שאם אנחנו רק חשופים ופתוחים לשמוע את הקולות, לשמוע את המוזיקה, לשמוע את הטעמים, יש פה מוישיק כל כך הרבה אנרגיה שעוזרת להגיע לחזק חזק ונתחזק, עוזרת להגיע למשנה תורה. בעצם נמצא בסיפור של ערב תשעה באב לפני פרשת חזון, שזה לא סתם פרשה שנמצאת בעצם בחורבן, בשיח חורבן שלנו, אבל ימי האבל יהפכו לימי שמחה. ואני רוצה להסביר ברשותך מוישיק, בדרך של רב אושר בעזרת השם. למעשה, בפרשיות האלה אנחנו מגלים תכונות אנושיות לא פשוטות. אנחנו רואים מצד אחד פרשת מטות, הקדוש ברוך הוא מדבר אל ראשי המתות, כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שידבר אל ראשי המתות. והביטוי ראש מתה הוא לא ביטוי רגיל. אנחנו למתה תפקוד הזה, למתה זה, אבל ראשי המתות, ראשי השבטים. והביטוי ראשי המתות, מוישיק, ביטוי ספרותי מדהים. למה? כי יש פה ראש למעלה, מתה מטה. ראש למעלה, למעלה ולמטה. וזה המשחק של החיים שלנו. ראשי המתות, מה הפשט? הנשיאים, כמו שאמרת יפה בהקדמה שלך, יש בהם שתי בחינות. יש בהם מצד אחד את הכיתיסה ולהרים ולשאת למעלה, ויש את המסע שהוא צריך לשאת את עם ישראל. למעשה, לא מלכות זרקו בנשיאים, אלא עבדות זרקו בנשיא. ראש מטה, נכון, זה בעצם אדם שלוקח את המטה שלו, ומחזיק את המטה שלו, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ללכת למצרים ולקחת את המטה שלו, וללכת ולבקוע את הים, קח את מתך, הרם את מתך, ולהקוד בסלע עם המטה, או פעם אחת לקחת את המטה ולדבר אל הסלע. המטה הזה אנחנו יודעים שבעצם ההשתוות האמיתית של אדם שנהיה מטה, זה בעצם יעקב אבינו, שאמר כי במקליק, שהוא מתחנן להשם, שהוא נמצא בבדידות שלו מול עשיו, ובעצם הוא חוזר אחרי 22 שנה של הצלחה כבירה, שהוא בנה משפחה עם כל הבעיות, משפחה מושלמת, משפחה, אמנם יש מתחים, אבל משפחה אדירה, אמנם משפחה לא ענקית, 70 נפש, אבל זה בכל זאת, הוא בנה משהו מדהים. וכשהוא בונה משהו מדהים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. מקלי, גמטריה, לא סתם גמטריה, יעקב. כלומר, אותם אותיות, כמו שדיברנו בעבר, במקלי, הוא המקל. אני המקל. אני מקל יבש. ובעצם רעיון של המטה, בניגוד לרעיון של מוישיק, של הפלאפון, שבעצם היום זה המטה של הבן אדם. כל אדם מחזיק את הפלאפון, וזה המטה שלו. והמטה המודרני זה ה-AI. כלומר, בעצם המטה המודרני זה בעצם היכולת של אדם להתחבר ולהתממשק לאיזשהו אחיזה כל כך דינמית. והמטה הוא בעצם כלום. אבל במטה הזה, מטה האלוהים, יש מטות שהם מקבלים כוחות ואנרגיה, כמו בעצם כל הרעיון של טכנולוגיה זה לקחת חומרה, ובעצם להכניס בתוך החומרה הזאת כוחות ואנרגיות, אבל הכל נשאר חומרה. עם כל זה מוישיק, שיוצרים בזה כוח ואנרגיה, ומחברים חשמלים, ומחברים דברים, אין את הנשמה. רק באדם יש את הנשמה. המטה מסוגל להגיע להיות מטה אלוהים. והמטותם, החרטומים, גם להם יש מטות. אבל מטה האלוקים בולע את המטות האלה, הכוונה במובן הפנימי, לחפש את האלוקות בכל דבר. ובעצם,
גם ההיפוך כן. שיש בין המטה לנחש, זאת אומרת, שהמטה, כשיש בו חיות, זה חיות נחשית. זאת אומרת, יש גם, אני מצד אחד מקל, ומצד שני יש בי גם את הנחש.
בדיוק, וזה מה שאנחנו עכשיו, יפה מאוד, כי אנחנו רואים עכשיו שהמטה הזה פה, ראשי המטות, זה בעצם לקראת סוף ספר במדבר, המטה הזה, איפה הוא נוצר? המטה נוצר, חז"ל אומרים, כמו שאנחנו יודעים, במשנה, בפרקי אבות, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, מוישיק. ואלו הן, שים לב, כל ההכנות בערב שבת בין השמשות, לחומש במדבר, לכל המציאות המורכבת שאנחנו נעבור במדבר, הקדוש ברוך הוא הכין לנו רפואה למכה, הכין לנו בעצם איזושהי יכולת הכלה והתמרה, פי הארץ. אנחנו יודעים, פי הארץ, כוח, פי הבאר, אצל מרים, או אצל חוקת, כן? פי האתון, אנחנו יודעים אצל בלעם. הקשת, נוח, והמן, בשמות, והמטה. גם המטה נברא בערב שבת בין השמשות. כל כך הרבה דברים נבראו לספר במדבר. פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, והמטה. ואנחנו פשוט רואים עוד כמה דברים שבעצם נותנים לנו את הבסיס להבין שהם נבראו בערב שבת בין השמשות. מה הכוונה? הכוונה היא בעצם, אם אפשר להגיד, שאנחנו כבני אדם, מגלים את החולשות שלנו בסוף ספר במדבר בצורה מאוד מאוד חזקה. הנה האדם עם הכוח האדיר שלו של הפה, שמסוגל בפה להתפלל ולהרוג. משה רבנו מסוגל בכוח הפה לעשות דברים כאלה. עם ישראל מסוגל בכוח הפה. בלה גילה את הסוד הזה. ועכשיו אנחנו רואים שבכוח הפה הזה אישה נודרת נדר. למה אישה נודרת נדר מוישיק? אישה או כל בן אדם, זה דוגמה רק, כשהוא נודר נדר, הוא בעצם קשה לו עם עצמו. הוא אומר, אני חייב לקבל על עצמי משהו. אני לא מקבל על עצמי משהו, שאני לא אדבר עם הבן אדם הזה לעולם.
יש פה איזו חובת הוכחה מסוימת. כאילו, כמו שאמרנו, אני נודר לך, כאילו, יש שם איזה... היום גם כשמשתמשים בזה בביטוי הזה, כאילו, אני נודר לך, יש בבסיס איזשהו חוסר אמון. זאת אומרת, יש פה צורך להוכיח משהו. או שאדם רוצה להוכיח לעצמו או לאחר.
בדיוק, או לעצמו או לאחר.
כשבן אדם רוצה להוכיח משהו, אז יש... המצע הוא רעוע, המצע הוא לא... הוא באיזשהו מקום בעייתי, מורכב.
בהחלט, זה בעצם קריאת כאב, קריאת כיוון, זה פעמון הזרה, זה הזקה, זה בעצם הזקה שזועקים, למה הוא מגיע לנדר? אבל הנה, ככל היוצא מפיו יעשה, ואנחנו רואים בהמשך התורה, בהמשך הפרשה שלנו, כשמשה אומר לבני גד ובני רובן, ככל היוצא מפיכם תעשו, אז בעצם אנחנו יוצאים שהכוח הפה הוא כל כך חזק, אבל מצאו פתרון. מצאו פתרון של פרוסבול, מצאו פתרון של, של כל מיני, של מחירת חמץ.
אפשר להתיר נדרים.
הנה, הפרת נדרים. אז תחליט, אפשר או אי אפשר?
אתה, מחייב אותך או לא מחייב אותך? זאת אומרת, האם ככל אשר אתה אומר, בדיוק. כן צריך לעשות או לא?
אז מה אנחנו
האם רואים? האם באמת זה? יש לזה השלכות אנחנו, לדיבורים?
הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם במידת הדין. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא אותו, שכשהוא אומר משהו בפה, זה מוחלט בדיוק כמו שאמרת. אבל הוא ברא אותו במידת הרחמים, שיתף את מידת הרחמים. למה? מה הכוונה הרחמים? בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כשהוא רצה לברוא אותו במידת הדין, אולי אני יכול להגיד, אולי דמסטפינה, אז האדם לא היה מרגיש את הצורך עם הבורא עולם. אבל האדם נעלם מיד. אתה רוצה לראות דוגמה? משה רבנו. משה רבנו קצף. על פקודי החיל שהשאירו את הנשים, פרשת מטות, ואחר כך הוא קצף על בני גד ובני ראובן, ואמר להם, תרבות אנשים חטאים. וחזל אומרים שכשהוא אמר להם, תרבות אנשים חטאים, מה קרה לו? זה נולד לו, הנכד שלו היה, עשה את פסל מיכה.
איזה עונש. יונתן בן גרשום, ככה.
יונתן בן גרשום, בדיוק ככה. איך יכול להיות? אמנם רשי פה לא מביא את זה, אבל מביא את זה שם.
שופטים.
שופטים. מה הכוונה? כשמשה רבנו אומר משהו, זה מראה לי מה זה מידת הדין. מה זה הבן אדם אם הקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים כחוט השערה? אם בן אדם באמת היה אומר משהו והיו מתחשבים בכל מה שאומר ולא הקדוש ברוך הוא היה גמיש ומכיל, אבל לא במובן של כל הקדוש ברוך הוא אומר וטרן יוותרו מאב חלילה. לא וטרן במובן הזה שהקדוש ברוך הוא מוותר מתעלם, אלא הקדוש ברוך הוא סבלן. סבלן הרחפיים נותן לנו אפשרות לאט 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 להכיר את המינון האנושי שלנו. מה אני? מה חיי, כלום, אפר ואפר. ובעצם אני מבין את הריקבון שבי. איך? אני רואה שבדיבור, קודם כל בעל ואישה, אבא ובת, איך אתם משפיעים אחד על השני? איך אתם מתחשבים אחד בשני שלא יהיה נדרים, שלא יהיה כאבים? תראו, תראה כמה כאבים יש שדורשים להפיר, ואדוני יסלח לה, הקדוש ברוך הוא יסלח בעצם, למרות שזה, שבעצם יש מושג של סליחה, כמה פעמים מופיע פה הביטוי, והשם יסלח לה, והשם יסלח לה. מה זה השם יסלח לה? מה זה הסליחה הזאת? האדם לא מסוגל לסלוח. האדם צריך ללמוד מהשם לסלוח. הקדוש ברוך הוא עצמו, so called, מכניס את עצמו. איפה? הראית לי את זה?
כן.
שהקדוש ברוך הוא נשבע, נשבע וישבע לאמור.
משה מצטט את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להראות לבני גד ובני ראובן וחצי המנשה שהם עושים כמו, פועלים כמו המרגלים.
כן.
ואז הוא אומר להם...
ברכה רף השם ביום, פרק למד ב' פסוק י'.
פרק למד ב' פסוק י'. אומר להם, ויחרף השם ביום הוא, וישבע לאמור.
אם יראו אנשים העולים ממצרים, כי הוא נשבע. מה זה וישבע לאמור? הקדוש ברוך הוא צריך להישבע. אז ברור שלא צריך להישבע, אלא מה הוא נשבע? הוא מלמד אותה מה כוח השבוע. אז בתחילת הפרשה נדר, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא עצמו כביכול נשבע, כי גם הוא כאילו לא מחזיק
אבל
ממד.
גם, אבל גם בדיוק, השבועה פה מופיעה בזמן של ויחר. זאת אומרת, כמו שאמרנו, מתי בן אדם נודר, כשהמציאות שלו, יש שם איזושהי נקודה...
שלא טוב לו עם עצמו.
אלמנט בעייתית, בדיוק. כן. כאילו, שלא טוב לו עם עצמו.
בדיוק.
אז גם פה הקדוש ברוך הוא וישבע, כשהוא ויחר. זאת אומרת, השבועה היא נובעת מאיזה כעס, מאיזשהו... בדיוק. כשאדם כועס על עצמו.
אז בדיוק, אז יפה. אז פרשת מטות, פרשת מסי, הכעס הוא נושא מרכזי מאוד של האדם. הכעס של הבן אדם בסיוע, איפה הוא בא לידי ביטוי מוישיק בפרשיות שלנו? אמרנו, משה כועס עם זה שלא הרגו את הנשים. משה כועס תרבות אנשים חטאים. זה הכעס של משה. הנדרים באים לכאורה גם מכעס, כי בעצם אני לא שולט על עצמי. ויש גם את התיקונים, שערב שבת בין השמשות, יש להפר, ויש בעצם להרפות, אפר, היפוך אותיות להרפות. אבל איפה זה בא לידי ביטוי בצורה החזקה ביותר? עיר מקלט, בשגגה, גואל אדם, יחם לבבו, האש של הבן אדם, אנחנו האש של הנקמה, בדיוק. הנקמה הזאת היא לא דומה לתחילת פרשת מתות, וידבר השם משה לאמור, נקום, נקמה בני ישראל, מת המדנים, אחר תאסף אל עמך. פה זה נקמה שהיא מה שנקרא נקמת השם. ולמה נקמה נקמת השם? כי בעצם כשהם היו צריכים, ובאמת והימסרו, באמת הם באו כשהיו צריכים, לנקום את הנקמה שם, הנקמה הייתה נקמה פנימית, הייתה נקמה בעצם שהיו צריכים להתמודד עם עצמם. נקמת השם, נקמת בני ישראל, זה בתוכם. מה בעצם להבין שרציתי את הנשים האלה, ועכשיו אני צריך להיפטר מהם, וצריך לתת מכס, וצריך להבין שאני מסוכן, שאני נכנס לארץ, אני נפגש עם כל החולשות שלי עוד פעם. הנקמה זה בעצם מעין להשתמש בנקמה, אבל להשתמש בנקמה כביכול במובן החיובי. אבל פה אנחנו רואים נקמה אחרת. נקמה שגואל אדם, שגואל אדם מוישיק, הוא בעצם רוצה, מותר לו כביכול, לגיטימי, התורה לא אומרת לו, תהיה מלאך. אנחנו מתחשבים, והתורה כותבת פרשייה שלמה, בונים הרי מקלט, אין סוף, 48, 42, בעוד 6, 48, הרי מקלט, חם, אותיות חם במוח, המוח לא עובד, אש. למה בונים הרי מקלט כל כך הרבה? כי צריך לייצר לאדם את ההבנה בכל מקום, כשהוא לא בעיר מקלט, הנה זה עיר לידי פה, זה מראה לי מה אני בשנייה רוצח. אבל ונסלח, השם יסלח לה, ונסלח לכל העם הזה, כי לכל העם בשגג הנאמר פרשת שלח. כלומר, את הקודש ברוך הוא מוכן להבין. אז בעצם יוצא איפה, שבזה אני אסיים, שעיר המקלט שלנו זה העולם שלנו. הקדוש ברוך הוא ברא אותי ונתן לי מתה. מה זה מתה? נתן לי את האפשרות, את המראה, לראות את עצמי שאני עץ יבש, אני כלום. והעץ יבש הזה אני כלום, הכלום שבי, אם אני יודע ואני לומד שכל העוצמות שיש לי הם כלום, אז ממילא כל הירידות שיש לי הם עזרה להבין את הכלום, והקדוש ברוך הוא נותן לי להמשיך ללכת. אתה עוד מה תסביר את זה, כי הסברתי לי את זה כל כך יפה. יוצא אפוא שבעצם כל הערי מקלט וכל המציאות זה בעצם לייצר לאדם את ההבנה העמוקה שלנו של ערב שבת בין השמשות, שאנחנו בעצם על פי התהום הולכים, אנחנו כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, צלוף חד, הצל שלי והפחד שלי, בנות צלוף חד, כי בחטא עומת, עוד פעם אנחנו רואים על עוד אדם שחטא, אנחנו בעצם מגיעים למצב שאנחנו מסכמים את חומש במדבר על ידי ההבנה של המציאות של הכעס והשגגה והקפיצת הדרך של הנדר והתאווה שלנו עם הטבעת והקומז, עם המציאות שלנו שאנחנו בעצם במציאות של נקמה, והקודש ברוך הוא עצמו משתתף איתנו וגם הוא נשבע, וגם עם ישראל יש לו מקנה רב ויש לו שפע גדול, אז הוא שוכח בעצם לכאורה מארץ ישראל. ואיזה ביטוי חזק חזק מופיע פה מוישיק, שאני כל כך אוהב את הביטוי הזה, אני חושב שזה ממש משהו מיוחד. תראה איך כתוב כל כך הרבה פעמים, דווקא רק פה בכל התורה כולה אני חושב, ואם איני אביה אותה, כי איני אביה אותה, והחריש לה לא איני אותה. ואם ביום שמוע אישה יעני אותה.
של הנדרים.
בהקשר של הנדרים, תודה מאוד.
מה שאמרת בעצם, שערב שבת מן השמשות, שבעצם נברא פה גם לצד האמירה שאדם יכול לדור ולחייב את עצמו, יש פה את תמרורי העזרה ותמרורי האפשרות של מי שיני.
ומה זה יני? מה זה בעצם יני? יני גם אותיות אני, גם אותיות עין, אבל גם בעצם יוד, עם תוספת של הקודש ברוך הוא, יני זה ישפיע. יני בעצם
להשפיע, אבל באופן חיובי, באופן פסיבי, זאת אומרת, לגרום לא לעשות, למנוע מי לעשות. לעומת להניע עם עין, שזה לגרום כן לעשות.
לטלטל את הבן.
כאילו לטלטל, כמו ש...
ויניהם.
כמו ש... כן, בדיוק.
כמו שכתוב פה בתורה, ויניהם, באומת נגיע לזה לסיכום. אז בעצם יוצא, תראה למה, למה נדלקתי על זה, כי בעצם משה רבנו אומר לעם ישראל, ולמה תניעון לבני גד ובני ראובן? מה הכוונה תניעון? תרפון, תגרמו... בעצם מה זה אומר? אנחנו צריכים להבין שאנחנו, המשפחה וכל אחד משפיע על השני. האם שמעתי את השני? האם הייתי רגיש לשני? האם הניתי את השני במובן הזה של הונאה? האם האני שלי קפץ מדי בלי היוד של הקודש ברוך הוא? למה תניעון בעצם משה רבנו בא ואומר, אתם יודעים איך אתם משפיעים? אתם תישארו פה, כל עם ישראל יישאר פה. הערבות ההדדית, האחדות שרבושר דיבר עליה כל הזמן, כמה חבר יכול לעזור אחד לשני, כמה מילה טובה יכולה לעזור, כי ראינו כמה כוחה של מילה, כמה עוצמה אדירה שיש פה בעצם במילה הטובה. וזה המסעות שאנחנו עוברים בחיים שלנו, מסע אחרי מסע אנחנו עוברים על מנת להגיע. אבל מוישיק, אני רוצה שאתה אולי ברשותך תסכם לנו את העניין של המסעות, ואת העניין של הלמעלה, למטה, המישור, כל הדברים היפים ש- שאמרת לי, בעצם שלפי דעתי הם נותנים פה את העניין של סיכום ספר, ספר במדבר, כשאני רק רוצה לפתוח ולומר שבשפת אמת, אנחנו מוצאים את המשפט, אולי שנותן את הסיכום לכל מה שאנחנו רוצים לומר. אומר השפת אמת, הקדוש ברוך הוא נתן הרי מקלט למי שיודע שאין לו מקום, על ידי שנזדמן לו חטא גדול כזה להרוג נפש. וזה עצמו נותן לו מקום, שהשם יתברך נותן מקום למי שאין לו. אבל כשסומך עצמו על זה המקום, אינו נותן לו. נמצא, כי עיקר מקומו של אדם, מה שיודע שאין לו מקום, אני חוזר על המשפט, נמצא, כי עיקר מקומו מה שיודע שאין לו מקום. וזה עצמו תיקון החטא. כפי משהו מתחרט לפני השם יתברך, ואינו מוצא לו מקום. וזה כל כך חזק. עיקר תכליתו של האדם שידע שאינו יודע כלל, אמרו הרמב״ם, וגדולי ההוגי הדעות. פה בארץ ישראל שנכנסים לארץ, לרגבים, למקום.
כל המקום. הפרשת מסעי עסוקה ב... ים, כן, מהצפון, הנגבה, בתיאור בעצם
של... של מקומות.
המקומות וגבולות הארץ.
בדיוק.
כמובן מסוים.
אז אם אדם יודע שאין לו מקום, שאין לו מקום במובן הזה שהוא הגיע למצב של חוסר אונים, ואתה הערת לי, מי הוא אותו בן אדם שהכי ידע ש, שאין לו מקום?
משה. זה משה, ש, שלא נודע מקום קבורתו. אבל בעצם המאמרה הזאת של השפת אמת באה ומפרקת, אין מקום. אין למעלה ולמטה וציר אנכי וציר אופקי. מי שאין לו מקום, יש לו מקום. אתה בעצם מערער על, על המקומיות הזאת של, של האדם, ואולי דווקא זה איזה סוג של הכנה, שוב, הכנה לכניסה לארץ שהיא כל כך עם גבולות, וכל כך עם היא כל כך מהות של מקום.
מתפללים כל פעם במוסה, ותיטענו בגבולנו.
בדיוק, אז כל כך רוצים להיות נטועים בגבול, ופה בעצם השפת אמת מפרק את, את המשמעות הזאת של המקום. ואני חושב שגם רב אושר משתמש במושג ירידה צורך עלייה הרבה פעמים, גם בשביל לעשות איזשהו פירוק של מה שאנחנו חושבים שזאת ירידה ומה שאנחנו חושבים שזאת עלייה, כמו שגם פה בפרשה בעצם כתוב מהור ההר תטאו, אז רשי מסביר שתטאו מלשון הסבה. זאת אומרת, מהור ההר ששם הארון מוות נשיקה, גבוה, הור ההר, הקצה של ההר, אז צריך תטאו, להסב. זאת אומרת, להוריד את זה לקרקע, לרדת אל הקרקע.
לטאטה.
לטאטה, טטאה, בדיוק. ורב אושר מסביר, גם אפשר לקשר את זה לפירוש של פרי הארץ על פרשת מסעי, שפרי הארץ מדבר על זה, ובכלל החסידות מדברת על המסעות האלה, כמו שדיברנו, מסעות, המם בית מסעות כמסעות שבעצם פנימיים שאדם עובר בחיים. ואז פרי הארץ שואל, יש מסעות שבעצם הולכים אחורה. יש מסעות שלא מקדמים את, את בני ישראל עבר ארץ ישראל. איך מתייחסים אל המסעות האלה? כן. אז הוא מסביר את זה שזה בעצם המשמעות של ירידה צורך עלייה. אבל מה הכוונה ירידה צורך עלייה?
כן.
אז רב אושר בשיחה שהוא נתן בשנת תפשין כף זין, מביא את זה... הרב פרוש בשיחות של החברותה בגיליון 159, והוא אומר כך, אנו מכירים את המושג ירידה לצורך עלייה. הירידה מלמדת את האדם להכיר את מציאותו האמיתי, כמו שכתוב בתורה לפתח חטאת רובץ, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וכשיש לו איזה עלייה, אינו רואה אותה כאילו שזה הכוח שלו, אלא שהוא חסד אל כל היום. נמצא שהעלייה שיש לו אחרי הירידה, מביא אותו אל פרסום שם השם בעולמות, מפני שהוא זוכר היטב את מציאותו האמיתי, המתבטא בירידה, וממילא מבין היטב ומכיר את, ומכיר מקרוב את התגלות כבוד השם, בשעה שזכה להיות באיזה עלייה. לפי זה, רואים שעניין העלייה והירידה של האדם באים כאחד. זאת אומרת, רב אושר חשוב לו להדגיש שהעלייה והירידה הם אחד. לעשות הסבה לאור ההר. זאת אומרת, להוריד את ה... והוא בעצם בא ואומר...
השתוות מוחלטת.
אם, בדיוק, כמו שהרעיון של, של הבעל שם טוב, הרעיון של ההשתוות, שהוא מביא גם באגרת שלו ומובא בצוואת הריבש, על ההשתוות שאדם צריך להיות בה, בין אם מבזים אותו, בין אם משבחים אותו, וגם בעיני עצמו. ובעצם רב אושר אומר, איך אדם מחבר את הירידה אל העלייה, אם הנפילה שלו עוזרת לו להכיר את המציאות שלו, ואז כשהוא נמצא בעלייה, כשהוא נמצא בהצלחה גשמית או רוחנית, הוא מגיע עם זכר הפגם שלו, עם זכר הנפילות שלו, וזה עוזר לו לא להתגאות ולפרסם את שם השם במעשה הטוב שלו. כי כמו שאמרנו, יש גם סכנה של די המעשה הטוב, דווקא אני נופל לחטא של גאווה ומרחיק את עצמי מהשם. אבל יש גם סכנה בירידה, וזה דבר שמאוד חשוב להדגיש, ואני חושב שאולי פה בעצם זה מתחבר לרעיון שאנחנו מסיימים בפרשת מסעי, עם הרעיון הזה של רב אושר, שביקשו ממנו לצמצם את התורה שלו למילה אחת, אמר ללכת. ופה, בהמשך השיחה הזאת, רב אושר מסביר, שהמושג ירידה לצורך עלייה, הוא אך ורק כאשר העלייה והירידה באים כאחד, עד כאן זה מה שאמרנו, אבל פה מסביר מה זה אומר, וזה ייתכן רק כאשר עובדים את השם בשמחה.
וואו.
אבל מי שבעת הירידה נכנס לעצבות, הוא מנתק את הקשר בין הירידה לעלייה.
תסביר.
הוא ממילא לא שייך אצלו כלל מושג ירידה לצורך עלייה, כי נשאר תקוע בירידה. ופה בעצם, אם דיברנו על הפרשה אחרי במדבר, נפתח בנסו את ראש בני ישראל. זאת אומרת, קודם כל הקדוש ברוך הוא רוצה להרים את הבן אדם, לתת לו, להרים אותו, כן? לתת לו איזה תפקיד, לתת לו איזה בחירה, לתת לו, אמרת, לשתף מידת הרחמים כדי שיהיה לו קיום בתוך העולם. סיימנו את הספר...
חסרהו מעט מאלוקים.
סיימנו, בדיוק, סיימנו את הספר, ראשי המטות, להוריד את הראש למטה, ראש מטה, כאילו נסו ראש וראש מטה. זאת אומרת, הראש מטה, זה הדרך של רב אושר, זה בעצם הרעיון של המדבר, אדם, תסתכל למטה, תסתכל על המציאות שלך, אתה רוצה לעשות עבודה כמו הסיפור שגם הבאנו פה במקום אחר על רב אושר, שרב אושר, אחרי התקף לב, הם עלו לציון של רבי עקיבא, או יש גרסה שזה במירון, לרבי שמעון, והוא הצליח לעלות בצורה, כאילו בלי להתנשף, בצורה מאוד מהירה, והחסדים שאלו אותו, רב אושר, אחרי התקף לב, איך אתה עולה ככה? והוא אמר להם, אתם כל הזמן עסוקים בזכויות שאתם תשיגו מזה שבאתם, או בתפילות שתתפללו, ומה תתבקשו, ומה תקבלו.
אתם עולים.
ואתם נמצאים בדיוק, כל הזמן אני אגיע למעלה, אתם כבר חושבים על הציון, על להגיע, ואני עושה כל צעד. זאת אומרת, עכשיו אני עושה צעד אחד, נשימה אחת. וצעד אחד ונשימה אחת זה לא קשה, אני חי את הנשימה, חי את הנשימה הזאת. יש פה איזושהי אמירה, שאצל רב אושר, שהרבה פעמים אנחנו מדברים על העניין הזה של הירידה, שאדם צריך להכיר את עצמו מתוך הירידות, מתוך הנפילות, מתוך היצרים, מה שאמרת פה בפרשה, הרעיון של השוגג, שבעצם אדם הוא בבחינת שוגג, והתורה מקדימה פה תרופה למכה, ובעצם באה ואומרת, אנחנו יודעים שהאדם הוא במציאות שוגג, וגם גם המעשים הטובים שלו וגם המעשים הרעים שלו, הם בבחינת שגגה. ובמובן הזה גם הנדרים, כשאדם אומר נדר, מי קבע שהוא יכול לעמוד בהבטחה שלו? מאיפה אדם כל כך בטוח שהוא יכול לעמוד בהבטחה שלו? אם אדם מגלה את בחינת השגגה שלו, הוא יכול להיכנס לעצבות, הוא יכול להישבר. ופה זה הסוד שרב אושר אומר, שהדרך לעבוד עם הירידה זה רק אם עובדים את השם בשמחה, ואני חושב שלא מספיק להגיד פה רק להיות בשמחה,
אלא
עובדים את השם בשמחה.
מה הכוונה?
אז זהו, אז פה, בדרך כלל אנחנו מבינים, אולי אנחנו מבינים מצווה גדולה להיות בשמחה, פה רב אושר אומר, עובדים את השם בשמחה. אז להיות בשמחה, זה איזושהי תקווה שאנחנו מקווים שכבר יהיה לנו טוב, שנהיה מסופקים, שנהיה בסוף הדרך, שיהיה לנו אולי השתוות במובן של שלווה. אבל אצל רב אושר זה שמחה בתוך עבודה, זה שמחה בתוך המסע, זה לקחת את הירידה ואת העלייה, את המטה, את המעלה ואת המטה, ולהכניס את זה לתוך מציאות של מישור, לתוך מציאות של צעד אחד, של נשימה של עבודה. וזה נקרא שמחה לפי רבושר. אם אדם משולב בתוך החיים, ויש לו אמונה פשוטה, והוא מגלה שהשם מחיה אותו כל נשימה, זה שמחה. הוא לא צריך, לא חסר לו כלום בבית המלך. מתי מגיע לבן אדם העצבות? כשהוא מתחיל לחשוב איך הוא מגיע ומשיג כבר את העלייה, ופותר את עצמו מהבעיות, ונפטר מהיצר הרע, ויוצא מהמאבק. וזה אי אפשר לבן אדם. שמחה היא שמחה של עבודה, כשאני חי את המציאות הזאת, את הצעד הבא, וזה מה שרבושר קורא, לחבר את הירידה אל העלייה, ולהבין שזה מציאות אחת. וזה המסעות של הבן אדם.
אז ממש ברשותך, אחרי סיימת כל כך יפה, רק שלוש אנקדוטות קטנות ממש ממש. אחד, אני הייתי אצל רב אושר בחדר, רב אושר היה בשיא האיסורים שיש. הוא תמיד מרגיש, הוא מרגיש מצוין, איך אתה מרגיש מצוין? ראיתי שהוא מנסה לשמח את עצמו, ואני הבנתי שבעצם אחר כך הוא מנסה לשמח אותי. הוא לא צריך אותי בשביל שאני אראה שהוא משמח את עצמו. ואם הייתי בחדר והוא עשה והוא התחיל לשיר, עבדו, 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 עבדו. את השם, הייתי איתו בחדר עם הגבאי, הוא שר איתי איזה 10 דקות רבע שהיה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ביר ננה, בואו לפניו ביר ננה. ובאתי אז לקבל ממנו ברכה על אשתי רננה, על אמא שלך, כן? אשתי היקרה רננה, אז בעצם בואו לפניו ביר ננה, הוא שר, אני אף פעם לא הבנתי מה הסיבה. חזק מאוד העניין הזה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ביר ננה. ולכבוד היורצייט של אבא שלי שחל במוצאי שבת הקרובה מתות מסי, יהיו הדברים האלה לעילוי נשמתו ולזכרו ושימליץ טוב בעדינו אשר בן ישראל. יותר מזה, פעם שאלתי את רב אושר בתחילת דרכי, שלא השתניתי מאז, רב אושר, שאלתי אותו, אני לא מתקדם, באתי מהקיבוץ, עשיתי נסיעה ארוכה, הצלחתי לתפוס אותו. והוא הסתכל עליי בעיניים ואמר לי, מה זה להתקדם? והלך. והבנתי שאני עוד לא, אחרי שנים הבנתי, שעד היום הבנתי שאני לא הייתי בשל להבין משתה לימדת אותנו עכשיו מוישיק. זה ירידה, תכלית עלייה, רק אם אתה בשמחה. שבת שלום.
שבת שלום.